במשנה ברורה כתוב בהלכות תענית, נזכרנו זה היום בבוקר אחרי התפילה, תענית ולא תשובה כגוף ולא נשמה. זאת אומרת, התענית, הצום, לא רוצים לאדם לצייר אותו סתם שימנע מלאכול סיכופים. יש דרגות שאנשים עושים סיכופים, אנחנו לא חיים בדרגות האלה, אנחנו חיים בדרגות של אנשים נורמליים. אז מה העניין בכל זאת לצום? זה להביא את האדם למצב, לאפשרות של התבוננות. כנראה שמה שדיברנו פעם, שבשעה שאדם עסוק באכילה ושתייה, הראש שלו נמצא באכילה ושתייה, הוא לא יכול או קשה לו להתרכז במחשבות של התעוררות. כשאדם נמצא עם הבטן יותר רכה, מספרים שפעם רב אחד אמר לבן שלו, אמר לו, היום לא אכלת לסוכה. איך לא אכלתי לסוכה? הייתי איתך לסוכה, לא אכלת לסוכה, אני ראיתי אותך שלא אכלת לסוכה. איך? אכלת בצלחת, אכלת בתוך הצלחת. כשהראש שלנו נמצא בצלחת, קשה שהראש יהיה שקוע בדברים של התעוללות. ואילו כשאדם יודע שיש יום שלם שלא אוכלים, אז האפשרויות יותר. כן, גם שעייפים וקצת מסוחררים וצריכים לישון, וגם עניין של אפשרות למחשבה. הכיוון של התשובה שצריך ללוות את הצום, זה בדרך כלל אומרים, רגיל, צריכים לפשפש מעשים, אבל מסתבר שהכיוון צריך להיות על אותו דבר שעליו נתקן הצום. לא סתם תשובה באופן כללי על המעשים, שזה גם דבר חשוב, אלא התשובה צריכה להיות קשורה עם הנושא. למשל, אם נמצאים על חורבן בית המקדש, צריכים התשובה צריכה להיות קשורה עם עניינים שגרמו לחורבן וכו'. אם נמצאים בצום גדליה, צריכים לחשוב על איך הדברים התגלגלו שהגיעו למצב הזה שרצחו את גדליה בן אחיקם. שירה עשה בתמוז, חמישה דברים ולא את אבותינו. הגמרא מונה, השתברו הלוחות, למה נשתברו הלוחות? אז הדברים שנוגעים לצום. הבעיה בצום העשירי הזה, יש דבר פלא. בבית יוסף, בהלכות תענית, מביא שהצום הזה, אם הוא היה חל בשבת, היו צמים אותו. למעשה הוא לא חל בגלל הלוח, וחל ביום שישי, זה הצום היחיד, נשים ונכנסים לשבת מתוך צום, אבל גם אם הוא היה חל בשבת, אם היו מקדשים את הלבנה לפי הראייה, והיה חל בשבת, היה דוחה את השבת, כמו יום כיפור, שזה הצום היחיד שדוחה את השבת. הצום הזה, אילו היה תיאורטית, אם היה חל, אז גם היה דוחה את השבת. למה? כי בפסוק מביא לשמה כנהג, כי בפסוק כתוב כתוב לך את עצם היום הזה. בכל הצומות כתוב צום הרביעי, צום החמישי. מה זה צום הרביעי? זה החודש. אז הצום נקרא על שם החודש, חודש תמוז, חודש אב, חודש שביעי, צום גדליה. הצום הזה הוא גם נקרא צום העשירי, אבל כתוב כתוב ביחזקאל במוזי, כתוב לך את עצם היום הזה. ולכן אומר הבזכרוב, זה עבוד תדוע בשם הבזכרוב, שהצום הזה אין לו תשלומים. אדם שבטעות אכל, אז בצום הרביעי, בכושר הצומות, יכול להשלים כל החודש. כל החודש הוא מקיים את הצום. אבל זה כתוב את עצם היום הזה. אז ודאי שהדבר הזה מעורר, כל פעם שרואים דבר משונה או מיוחד, מעורר מחשבה. מתעורר, למה ככה? כתוב, זה כתוב את עצמם. אבל למה כתוב את עצמם היום הזה? למה הצום הזה צריך להיות בעצם היום הזה? למה 17 תמוז לא צריך להיות בעצם הזה? תשעה באב לא, בצום גדליה לא. וכאן בעצם היום הזה. יש פה עניין את עצם היום הזה. מה עצם היום הזה? רואים שעצמותו של היום יש בו עניינים, כן? אז אם רוצים על פי הקבלה, כל אחד שיבחר דרכו, זה עשירי שבעשירי. זה חודש העשירי ויום העשירי. ועכשיו זה השעה העשירית של היום בערך, כן? אז אולי אם אתם רוצים כבר יכולים ללכת עם הספירות, יכולים לעשות משהו, אבל אנחנו, אין לנו את הכללים האלה, את הכלים להבין את הדברים האלה. צריכים לחפש יותר בדרך הפשט. כן? תראו, בעצם יש עוד שאלה על הצום הזה, עוד שאלה, מה השאלה? וכל צום זה על אירוע שירה בו. תשעה באב נחרב בית, ושבעה עשרה תמוז הובקעה העיר, השתברו הלוחות, שרף הפוסטמוס את ההיכל. קרו דברים של חורבן באותו יום, וכנראה שאותם הדברים שקרו באותו תאריך השאירו איזה רושם בתאריך, וכל פעם שמתעורר התאריך מתעורר הרושם של אותו אירוע, ואז צריכים לצום באותו יום. בשבעה עשר, בצום גדליה, נהרג גדליה מנחם קם, הייתה פה הריגה של צדיק, והיא הייתה, גרם הרבה חורבן אחר כך. אחרי הריגה הזאת, שרית הפלטה הלכו. הצום הזה של עשרה בטבת, לא קרה בו שום חורבן. לא קרה בו שום חורבן. מה קרה? שמח מלך בבל את ירושלים. הגיע מלך בבל, הוא הקיף את ירושלים מבחוץ. כמה זמן לקח ה... מילא אם זה היה עם שמח ולמחרת הוא נכנס תומץ, כמה זמן לקח לו המצור על ירושלים? שלוש שנים הוא שמח ולכבד את ירושלים, והוא ניסה לאחרי להפיל את החומה ולא הצליח. היו מפילים דברים, היו עושים דברים ולא הצליחו, ועד כדי כך שרצו לחזור כבר, אמרה מספר את הסיפור נבוזראדן, אמר העיר הזאת אי אפשר לכבוש, הם עקשנים, הם מחזיקים מעמד כן, במצור, ואי אפשר לכבוש אותה. והחיילים היפים, כמה אפשר להחזיק חיילים? אין מטוסים, אין זה. מדברים פה נסיעות של, מדברים פה מרומי, זה, מבבל עד ישראל, בנציאה באוטו וזה, וצבא שלמה, זה לוקח כמה ימים לנסוע. כמה אפשר להחזיק חיילים ולהחזיק אותם, אתם לאכול, ואלפי חיילים, עשרות אלפים חיילים. מלך בבל רצה לחזור, אז כתוב שמה שנבוזראדן זרק חיצים. וכל החיצים היה זורק לצפון, היה פונה לירושלים, החץ היה הופך את עצמו לירושלים. אז הוא ראה בזה סימן שכן, ויצא בת קול משמיים ואמר לו שיכנס, כי ניתן לו רשות לכבוש את ירושלים. זה הסיפור של החזיר שנעד ציפורניו בשבעה עשר בתמוז. אבל כל פנים, השאלה היא שביום הזה עצמו, עשרה בטבת, לא קרה כלום, שום דבר. אז עד כדי, ודווקא היום הזה אתה אומר את עצם היום הזה, יום הזה צריך להיות עד כה באותו יום. מה קרה באותו יום? הגיע האויב והקיף את העיר והטיל עליה מצור ולא הצליח כלום במצור שלו. לקח לו שלוש שנים עד שהוא רצה לחזור בו וקיבל סימה משמיים. אז מה קרה בסלב הקבל? שאר הדברים כתוב יראו את אבותינו, חמישה דברים יראו ושבעה עשרה, חמישה בתשעה ועד. יש מה, יש על מה. כאן לכאורה הם מתבוננים על האירוע שביום הזה, זה לא אירוע שניתן לציין אותו. זה לא אירוע שניתן לציין אותו, כי לא קרה כלום. לא קרה שום חורבן. לא מת בן אדם אחד, לפי מה שנראה בהיסטוריה, לא היה שום הריגה של חייל אפילו. הם באו והקיפו את העיר, את החומות של העיר, ולא נתנו להכניס אוכל ולהוציא דברים. אבל העיר מחזיקה מעמד. כן, העיר מחזיקה, מה קרה, מה היום הזה?
יום שנועד לפורענות.
כן, 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 כמו שאתה אומר, זה לא יום מיועד כבחות תבכה באותו יום, וזה, מה העניין? כן. אז בלשון של הרמב״ם כתוב על היום הזה, זו הלשון של הרמב״ם, ואני חושב שיש בזה יסוד גדול במשפט הזה של הרמב״ם, הוא הזכיר את זה קודם, אבל... דבר אחד זה להזכיר, גם אני למדתי זה הרבה שנים בתורש ושטחיות, ולא שמתי לב לנקודה השורשית שיש כאן. הרמב״ם כותב, ותקנו לצום בו כי הוא היה תחילת החורבן. ככה לשון של הרמב״ם, הוא היה תחילת החורבן. אז ככה, במלחמות הרגילות, אני אומר יום שנפתחה המלחמה, מלחמת יום כיפור נפתחה המלחמה באותו יום. במלחמות קיים דבר כזה. אבל באירועים הרוחניים שלנו, בהיסטוריה שלנו, אז תליך שם, צריכים את זה דלו?
לא, אבל זה משהו, אם נתנו לו לסמוך את ירושלים, ונתנו לו להתחיל את זה, זה כבר...
אבל לא התחיל כלום, אתה מבין? לא התחיל שום חורבן. זה היה יום, זה סמל כזה, אתה מבין? זה סמלי, כי לא קרה בו, לא... לא נגזרה באותו יום על שום דבר. אז אותו יום הוא הגיע, זה יום שהגיע. זה לא, מה זה ניתן לו הכוח? הוא לא היה צריך להרוג אנשים כדי ללכת לסמוך. הוא הלך והקיף את ירושלים, אמר לו לא ייכנס פה אחר. בסדר, אני חושב ש... אז הרמב״ם כותב תחילת חורבן. אני חושב שברמב״ם הזה יש כאן איזה יסוד, יסוד גדול מאוד, יסוד גדול מאוד, ואת היסוד הזה צריכים, כל בן תורה צריך להפנים לעצמו, ולא רק בן תורה, אני דיברתי על זה הרבה עם הרלבטים, עם אלה שהולכים להקים בית, עם אלה שמגדלים ילדים, מחנכים ילדים, ואלה שמקימים עסקים. אתם תראו כמה יסוד הזה הוא מקיף את כל שטחי החיים ממש. בשעה שנבוכדנצר נכנס והחריב את בית המקדש, נבוזראדן, כתוב ששרף את הבית, והיה יוצא והיה מתגאה. היה מתגאה, היה אומר, תראו, הוא התחיל להכריז על עצמו שהוא עבודה זרה. למה? על הקדוש ברוך הוא אלוקי אלוקים, והארמון שלו זה בית המקדש. ואם אני הצלחתי להחריב את הארמון שלו, אז אני יותר מאלוקי אלוקים. אז התחיל ככה, אז הסיפור שאני גמר כמו כלב, לא? איך הוא התגלגל? הוא גמר כן, צרעת,
ולסחוב
אותו, שיהיה אותו במדבר, והוא גמר כמו בהמה.
הוא אמר לו, הוא אמר שהוא מוכן לחלוב
את שירון. כן. הוא אמר על עצמו, אלה במותי על, אלה על, הוא הרגיש את עצמו אלוה. יצא בת קול משמיים, זו גמרא בגיטין, יצא בת קול משמיים, כשבית המדרש היה, כבית המדרש היה נשרף, אבל היה כולו בוער באש, ואמר לו רשע, קמחא טחינא טחנת, קמח טחון טחנת. מה כתוב כאן? כתוב כאן שהחורבן הטכני זה דבר טכני, החורבן הפיזי זה דבר טכני. למה יצא בית המדרש כבר היה טחון? אתה סך הכל נגעת וזה התמוטט, זה היה כבר מפורר. קמחא קמח טחון טחנת. כן? מה היסוד שכתוב כאן? היסוד, תראו, היסוד לכל חורבן יש בניין ויש חורבן. בחז"ל כתוב בגמרא בסוכה, בניין נערים סתירה, סתירת זקנים בניין. אם יאמרו לך נערים בני וזקנים סתור, סתור ואל תבנה, כי סתירת זקנים בניין ובניין. יש מושג של בניין ויש חורבן. היסוד שכתוב כאן ברמב״ם ובעשרה בטבת ובגמרא הזאת שקמחא טחינא, כתוב כאן ככה: לכל חורבן יש התחלה. ההתחלה זה שורש החורבן. תחילת החורבן, שמה כבר הושרש החורבן. אחר כך השאר זה בבחינת קמחא טחינא, זה קמח טחון. אדם צריך, אם תופסים את החורבן מהנקודה ההתחלתית שלו, אפשר לעצור את זה. כן? אבל אם תופסים את זה, תשעה ואף זה כבר, בתשעה ואף כבר לא היה מה לעשות. אם רצו לעצור את החורבן, כבר לא היה אפשר לעצור. בעשרה בטבת היה אפשר לעצור. בהתחלת, לכן זה יותר מקום. יש פה נקודה שרוצים להדגיש בצום הזה של עשרה בטבת, לשים לב לנקודות התחלתיות של חורבן, ולעצור אותם אז. ואז ניתן לעצור. אחר כך זה התגלגלות של דברים, וכל הדברים מתפתחים, זה התפתחות טבעית כזאת, זה כבר לא, כבר או שקשה או שכמעט בלתי אפשרי לעצור. למה יישם? זהו כל התורה כולה. יש לי רשימה של סיפורים, של סיפורים מהחיים המעשיים, מדברי חז"ל, וגם אני אנסה ככה בזמן שנשאר להביא כמה סיפורים. בפרשת השבוע, לפני שנביא את הסיפור, בפרשת השבוע יש פרשת ויגש שבת, דבר מפליא של ההנהגה של יוסף הצדיק, דיברנו על זה בליל שבת כאן. כן, הבעלי מוסר כבר תפסו את המסר הזה מיוסף הצדיק. תתארו לכם משפחה שלמה שמגיעה לגור במדינה אחרת. כן, יעקב אבינו בשביל נפש, הם יודעים שזה ארוך, זה הרבה שנים, היה איזה רוח הקודש, זה ייקח הרבה זמן. תראו, במושגים הנורמליים, אם לא יצויה שמשפחה מקסיקנית, נגיד בעלי יצרני בגלים, מאיזה סיבה הם צריכים לברוח מהמדינה הזאת? להפקו אותם אינקוויזיציה או משהו? הם צריכים להגיע, הם מגיעים להודו ככה בספינות, מגיעים להודו. ובדרך הם שומעים שההודים שונאים את היצרני בגדים, בגלל שהם יש להם מלבוש מיוחד, יצרני חולצות, הם שונאים אותם, בגלל שאצלם מי שלובש חולצה זה נגד כל המנטליות שלהם וכל הזה, ממש הם סולדים מהם. אז דבר ראשון שאבא, ראש המשפחה, יגיד לילדים, תשמעו, כשנגיע להודו וישאלו אותנו במכס במה אתם מתעסקים, אל תגידו חולצות, תגידו כל דבר חוץ מחולצות. למה? רוצים להגיע, תגידו, אנחנו אנשים סוחרים, קונים כל דבר, רוכלים, אבל תגידו חולצות, אל תגידו את השם מיצרני חולצות, כי הם שונאים אותם. כן? פה מגיע יוסף הצדיק ואומר לאחים, והיה כי יקרא לכם פרעה ואמר, מה עשיכם? כשבוא פרעה ויקרא לכם, ישאל אתכם במה אתם מתעסקים, תגידו לו, רואה צאן עבדיך, גם אנחנו גם אבותינו, בעבור תשבו בארץ גושן, כי תועבת מצרים כל רואה צאן. אני רוצה שתגידו מראש שאתם ואבא וסבא בגנים יש לכם את הרועה צאן, וזה תועבת מצרים לפי הפשט הפשוט, תועבת מצרים של רש"י, לא פירושים אחרים, הם מתאבים. ואז פרעה יגיד, תשמע, אם ככה, כדי שלא יהיו בעיות חברתיות, תשבו ולתגוש מקום עבודה בגטו מסוים, שלא תתערבו עם המצרים, לא יהיה בעיות חברתיות. יוסף הצדיק כאן דאג בראש ובראשונה לבעיה של ההתבוללות. הוא ידע שאם יהיה מצב שבאים האחים כאן, מצליחים להתערב בחברה ומצליחים, התחילו להיות דברים, אומר, יש לי פטנט. מה הפטנט? תצהירו שהעסק שלכם זה עסק כזה שהוא סנוי אצלם. וכך היה. אז פרו אמר, תשבו בהרכיבו השנה, תתערבו איתם. כן? זאת אומרת, רואים מכאן שיוסף הצדיק דאג לנקודת חרטית של, של התבוללות, שזה תחילת החורבן. אחר כך, יש פה הרבה, בחוץ לארץ מצוי הרבה הבעיה של ההתבוללות. בארץ חושבים שלא קיימת, אבל קיימת גם כן. אבל בחוץ לארץ, שזה המקום של ההתבוללות, של הסכנה, אז אפשר להגיד שזו המחשבה, הדאגה הראשונה של החילונים. אני אומר של החילונים, כי הם אומרים, עד כאן רוצים להגיע. זאת אומרת, לא שבת, לא קשר, לא זה, אבל שהנכדים יהיו יהודים. כן? זה דבר, זה לא. אין? והטעות הגדולה, הם מתקשרים אליי או לכל רב שהם רוצים עזרה. הבן שלי מסתובב עם גויה, בבקשה, אתה מוכן לדבר איתו? אין לי מה, אני ניסיתי כמה פעמים להתערב, לעצור, זה לא הצלחתי. למה זה כבר קמחת חינה? קמח טחון, דיברתי גם עם הרב אז פעם, היה בחור מקסיקני, יש למה וכל יעקב. בחור בן להורים חילונים, אבל הוא חשקה נפשו בתורה, למד שנה וכל יעקב, חזר לפה והלך עם גויה והתחתן איתו. אז התקשרו לרב אז שנסה לעשות משהו. אז אמר, אם הוא כבר הסתבך איתה, כבר, גמרנו, זה כבר אחר מייסה, כמו שאומרים. כשאתה מביא פציינט עם איזו תופעה של מחלה שאפשר לעצור אותה, כשכבר המחלה פשטה בכל הגוף, זה מצב, הם באים לרב כשמצב שקים חתכינה, הם לא מבינים, הם חושבים שעכשיו זה הבעיה, הנה עכשיו יש בעיה, הבן שלי יוצא עם גויה. זה לא עכשיו הבעיה, הבעיה התחילה לפני 5 שנים, כשהיה סיפור ההוא וההוא וההוא, ואתה אמרת, אתה לא זה שום דבר, זה שום דבר, אז התחילת החורבן, אם היית עוצר את זה אז, היה אפשר מה לעשות? באמת הוא התחתן, הוא הביא ילדים, הוא התגרש ממנה, והיום הוא נשוי עם בת ישראל, קריאת משה וישראל, זה כל הסיפור ההוא הספציפי. והרב אליעזר בן דוד, מורי ורבי, היה פה עכשיו קהילה למראה מוביל חלבית לפני 25 שנה. יחסית מעמד רק 6 חודשים או שנה, כי הוא אומר שהוא יותר מדי כלום, דרש שאנשים יורידו את הנעליים בשעת נעילה. אז הוא יותר מדי שחור, כן, זה הקהילה של אז. שביקש, לא, כל הציבור בשעת נעילה שיורידו נעליים, כי לא היה להם נעלי ספורט, היה להם נעליים מאוד. היה כבר מהחמישה עינויים. חמישה עינויים של יום הכיפורים. בנעילה הוא ביקש שיורידו לפחות בשעת נעילה, שיורידו נעליים, שיקיימו שלא נהיה פושעים בשעת החיתום. אז אמרו, וכל הציבור הורידו, אבל אמרו שהוא כבר יותר מדי זה. לכן אני אומר לזה כי הקהילה התפתחה היום ברוך השם, כשאני הגעתי לא היה פה לא פת ישראל ולא בישול ישראל ולא חלה ישראל, לא היה כלום. אז המעשה שהיה הוא מספר, קראו לו ראשי הקהילה של החשובים, אמרו תשמע, אנחנו הבאנו אותך פה, רוצים שאתה תעזור לנו, איך תן לנו מצות, איך לעצור את ההתבוללות, איך למנוע ההתבוללות. היו כמה סיפורים בקהילה אצל ראשי הקהילה ממש, שהבנים שלהם הלכו עם גויות, התחתנו איתם. אז רוצים שתתנו עצות איך לעצור את התופעה הזאת. הם מחפשים פטנטים, אומרים, בואו נעשה אירועים שבאים נפגשים בנים בנות, ואז יכולים זה, להכיר, שיהיו יותר אפשרויות של היכרות בין הקהילה והבנות. זה הדרכים שלהם, כן? הרב בן דוד אמר, לא יודעים, אתם חושבים שהבעיה הזאת בעיה חדשה? הבעיה הזאת הייתה בחורבן בית ראשון, בגלות בבל, היה שם הרבה התבוללות. אחר כך בחורבן בית שני כתוב שנאספו חכמים בכרם ביבנה. בשביל את הכסף צק ידעו שהגלות הזאת הולכת להיות 2,000 שנה, הרבה שנים, מאות שנים. ואם ב-70 שנה היה 50% התבוללות, מה יהיה ומה הם עשו? 3 דברים. ועוד לא היה בן אדם ששמע את השלושה דברים האלה והתבולל. פיתם, ינם, וגיעולם, בישולם. פת הקום, יין הקום ובשולי הקום, לא היה אדם ששמע את הדברים האלה והתבולל. והגמרא אומרת, למה גזרו עליהם? משום בנותיהם. משום בנותיהם. זה נקרא תחילת החורבן. חז"ל יודעים, כן, אם אתה יודע לעצור את הדבר מההתחלה, היה פה סיפור במקסיקו, סיפור מבהיל. הבן אדם שמגיע לפה, אתם או ראיתם אותו או תראו אותו, מגיע לפה מדי פעם. הוא גם כן למד בכל יעקב, היה כמובן שלו. הוא חזר לפה, יצא לביזנס, והסתבך עם גויה. הוא כל כך, הוא היה שומר מצוות קלה כחמורה, קלה כחמורה. הוא אמר לי פעם, הוא יום אחד בעלי אמר לי, שאול, אתה חבר שלי, תתפלל שהיא תמשיך איתי, היא לא רצתה להמשיך איתו. תראה איזה פה הוא היה מסובר, בא לבקש שאני אתפלל שהיא תרצה לחזור איתו. זה משהו מבהיל, זה היה משהו מבהיל. הוא היה שומע את הקלה כחמורה עד כדי כך, וראש השונה היה לו, סיפר לי פעם, ראש השונה היה צריך חליפה מהמכבסה, והמכבסה לא מסרו את זה, אז הם היו צריכים לצור את זה ביום טוב, אז על ידי גוי מותר, אז היא הביאה לו את זה לבית הכנסת. היא גוי, אז היא גוי, אז היא הביאה לו את החליפה לבית הכנסת. תמיד מה שאומר, הוא היה מדקדק בקלה כחמורה. הוא סיפר לי שהיה הולך לאכול למסעדה טרפה איתה, אז היה מבקש רק עגבניות ומלפפונים, כי הוא קשר. אומר, אפילו את הלימון הוא לא היה חותך עם הסכין, כי הלימון זה חריף, וחריף זה, הדבר חריף זה, אז הוא היה חותך את הלימון באצבע, כדי שלא להיקשר לזה, אבל הוא היה איתה, זה משהו מביא, זה משהו שלא הוא. והיו אומרים, תעשה את זה למען אביך, הוא יתום, ואביך בשמיים יצרפו אותו, ושום דבר לא עזר, הנושא הזה היה. בסוף איך נגמר הסיפור שהיא עזבה אותו, באמת ככה נגמר הסיפור. והלך מכות, והיה איומים של רצח, ההורים שלה איימו לרצוח אותו, מכות בפולנקו ואיזה חנות איפה שהייתה עובדת. היה קשה מאוד, הסיפור היה קשה מאוד, כן? יום אחד הוא בא אליי, היום הוא כבר התחתן, כבר התחתן לפני שנה. זה סיפור של לפני 20 שנה, הוא התחתן לפני שנה, עם יהודיה, כן. יש אנשים שמגיעים לפה, הם בעלי תשובה שלנו. יום אחד הוא ראה לי מכתב שהיא כותבת לו, לשכנע אותו שיעזור אותה. היא לשכנע אותו שיעזור אותה. אז הוא ראה לי את המכתב. היא כותבת לו, פלויני, לא רוצה להגיד את השם שלו, תגיד לו מזה. פלויני, נגיד, רובן, נגיד כאן. רובן, אתה צריך להבין שאני בשבילך, אני מנה לא כשרה. אני צלחת לא כשרה. זאת אומרת, היא תפסה, אומרת, הרי הוא לא אוכל את זה, הוא לא אוכל את זה ולא אוכל את זה, למה? כי זה לא קשר. אם זה לא קשר, אז התורה גם אומרת שאישה גויה לא קשר בשבילך. ככה היא כתבה לו, אני צלחת לא כשרה בשבילך. אז אם אתה לא מעז להכניס דבר טרפה לפה, אתה תכניס אותי לתוך הבית שלך. וזה ישכנע אותו, וזה ניסתה לשכנע אותו. כן? אז אני אומר, כן, בסוף הזאת, אני אומר, למה הציל אותו? אני חושב הקשרות הצילה אותו. זה למה? כי חזל ידעו, זה דבר פסיכולוגי. אתה יושב עם יבם בן דת אחרת. אתה אומר, שמע, יין הזה אני לא יכול לשתות כי אתה נגעת בו. פסיכולוגית כבר אתה לא יכול להמשיך, זה לא ממשיך הלאה, כן? הבישול הזה לא, אתה בישלת אותו, כבר לא הולך, כן? לא הולך. אז זה נקרא תחילת החורבן. חזל ידעו לעצור את החורבן בהתחלה. היה לי סיפור בארגנטינה, אנחנו המשפחת מלך בארגנטינה, המקור שלנו זה שם. היינו נקראים המשפחה הכי דתייה כמעט בכל הקהילות. משפחה מהמשפחות החרדיות יותר. המשפחות הראשונות שבעלי תשובה רציניים, וכולם, הדוד שלי מוהל וזה. משפחה שהסמל שלה זה דת, זה יד שמיים. זה. אחד מהדודים שלי, אח של אבא, הכל נפטר, עכשיו לא מבין שנתיים נפטר, אח של אבא, זכרו לברכה. הוא היה תמים כזה, גם כן בעל תשובה, וזה. תמים כזה תדיק, אבל אשתו הייתה, זה תמיד היה מודרני. היא לא הסכימה לכיוון של התשובה הצרופה, היא הסכימה להיות מסורתית, שבת, קשר, היסודות, תארת משפחה, אבל לא כיסוי ראש, היא לא הייתה מחסת הראש. היה טלוויזיה הבית שאצלנו כל המשפחות בעיה מטלוויזיה. והיה מעולה קצת וזה. אז טוב, מודרני קצת וזה. אבל שומרים את הכל, הבסיס שומרים. כשבת, כשר, תארת משפחה, שומרים. כן. חינוך, אז היא גם כן, שחת הבנים לבית ספר כזה, פשטני כזה, מזרוכני כזה, לא כל כך סלוף. כן. היא הייתה לה מנהג, כל יום הייתה לה שכנה גויה בבניין, כל יום או השכנה גויה עולה לשתות קפה אצל היהודיה, או היהודיה יורד לשתות קפה אצל הגויה. אבל כל יום, זה חברות. אמרו, תשמע, היא גויה, וזה תשמע, היא גויה. לא גויה, בן אדם, בן אדם לא בן אדם, אלא שותים קפה. סתם ארגנטינאים, הגויות הארגנטינאיות, הם אנשים לבנים, לא ככה שחורים. אנשים אינטליגנטים, כמו אירופאים כאלה, מאיטליה, מהמקור. אז יום יורדת קפה, אומרים לה, תשמע, היא גויה, מה עם גויה? לא שותים קפה, זה לא טרף, קפה. כוס קפה, היא עושה לי קפה, אני עושה לה קפה, היא עושה לי קפה. ככה, כל יום. היא, הדודה שלי, שהיא תחיה, הייתה לה שתי בנות, משפחה גדולה. היום כל הבן, כולם עם פאות סתמר, כולם, כל הבנים קפה. אבל הבת הגדולה, הכי גדולה, שתי בנות גדולות, היו יפות, וגם היו מקפידות על היופי שלהם באופן מוגזם. השערות שלהם היו מגיעות כמעט עד המצפה. שערות בלונדיניות כאלה, וכל הזמן ככה היינו מתרחקים מהם, כי זה לא היה דרך שלנו. זה חלק מהמודרניות, כן? היו אורחות צנועות יחסית, חצאית, לא מכנסיים, קצת למעלה חצאית, אבל שערות כאלה יפות, בלונדיניות, עיניים זה. יום אחד הגיעה הבת הגדולה, היא הייתה בת דודה הכי גדולה מכל המשפחה. אנחנו אחרי צלחים, האבא שלי אחרי צלחים, הרבה בני דודים, היא הייתה בת דודה הכי גדולה. יום אחד היא באה והודיעה לאבא שלה, אני באה להודיע לך, להזמין אותך לחתונה שלי. עם מי? עם הבן של השכנה. מהקומה למטה. דוד שלי אמר, מה אתה אומר? לא באתי לשאול אותך, לא להתייעץ אותך. באתי להודיע לך. בחור עד שעד.
להזמין אותך.
להזמין אותך, להודיע לך. אז דוד שלי, מה שעשה, נעל את הבית, מפתח מלפנים, לקח מספריים, והתחיל לרדוף אחריה. הוא אמר, העבודה זרה שלה זה השערות, אני אחתוך לה את העבודה זרה שלה. התחיל לרדוף אחריה, מנטליות ככה חללית זה. התחיל לרדוף אחריה בכל הבית, ככה משחקים זה. עד שהצליח לתפוס אותה וגזר לה את השערות באופן לא יפה ככה, גזר לה באמצע את השערות ככה. ועכשיו תלכי עם הגוף. היא
פדיחה.
לא מאפלת מהפדיחה.
מההלם.
מההלם של מה שאבא שלה עשה לה, היא יצאה למרפסת והפילה את עצמה שלוש קומות.
תודה רבה.
דוד שלי לא יצא חוצה לדעת מה קרה, הגיע מגנרי אדום, שכנים יצאו, הוא לא... אמרו לו שהיא שברה שש צלעות, הוא אמר חבל שהיא לא מתה. ותפי שתמות, לא שתי בשבוע שתי שש צלעות. אחרי שבוע שהייתה לבית חולים כולה עם גבס, אמרו לו, טוב, קרה מה שקרה, עכשיו תבוא לבית חולים, לבטל אותה, מסתם אנחנו צריכים ללכת בדרך של קירוב, לעשות להציל אותה, אבל אל תדבר איתה מילה לנושא. אז הולך לבית חולים, זה, אחרי שבועיים הביאו אותה הביתה, הייתה שלושה חודשים עם גבס. דוד שלי כבר לא התאפק. היא רצה לדעת מה היא חושבת לעשות. יום אחד שאל אותה, אחרי שלושה חודשים מהתאונה, מה את חושבת, עם גבס עדיין, מה את חושבת לעשות? אמרה להתחתן עם האש אחר. אז הוא אמר לה, תלכי עכשיו, תצאי עכשיו מהבית. עם גבס עם הכל, ירדה קומה. אחרי ירדה קומה, השכן קיבל אותה בבית שלה. מה קרה בסוף, מה סוף הסיפור? התחתנו והתחתנו והתחתנו. מאז, וכולם אמרו, זה הכוס קפה של כל יום, עם השכנה. זה הכוס קפה, תחילת החובה. לא, הכוס קפה שהתחיל, כן, אם היו עוצרים את זה אז, ומאז הדודה שלי חזרה, היא כיסתה את הראש, הוציאה טלוויזיה מהבית, שלחה את הבנים לסטנה, לא למשפט סטנה, כולם איתות, כולם איתות, כל ה... האישה הזאת התחתנה עם הדוד, בסוף הדודים שלי בארץ ניסו, יש לי דוד בארץ, ניסו לגייר אותו, גיירו אותו, כי שמר מצוות שישה חודשים, אחר כך עזב מצוות, אז הגירות לא הבינים את זה טוב, בסוף הוא גירש אותה לביזיון, והסיפור מתמשך, עכשיו הסיפור מתמשך. זאת אומרת, השנים האחרות ממש, האישה הזאת נשארה לבד, הדוד הזאת נשארה לבד עם שתי ילדים, והיא הכניסה אותם לבתי ספר יהודים, והם יהודים, רצתה שיגדלו כמו יהודים. אז הבן שלה הלך עם גויה, באותו יום קיבלה את כפלה. הבן שלה הלך עם גויה. אז היא אמרה, מה שאני עשיתי להורים שלי, הבן שלי עשה לי. כן. אבל שוב, מה הנקודה? הנקודה היא, אם דודה שלי הייתה שומעת לעצה, לא כוס קפה עם השכנה. הסיפור היה נראה אחרת. מסתבר שאני נראה אחרת, כל הסיפור. זה נקרא שחזר פסיכולוגים יודעים להיות תחילת החורבן. לכל חורבן יש נקודה של התחלה. השבוע היה בירושלים, היה כנס ב-10 בלילה במלון קינג דייוויד, במלון מלון יוקרתי מאוד, לא קינג דייוויד, מלון יוקרתי מאוד בירושלים בקומה עשירית, מלון יוקרתי מאוד, נכנסו שם כל החברי כנסת החרדים, 20 חברי כנסת, שרים וזה, ואחד נציג של אחד מהמיליארדרים בארצות הברית. ובאו מיוחד, אחד מהשירי ארצות הברית, הוא החליט שהוא רוצה להקציב סכום גדול לטפל בעיית הנשירה. היה שני בחורי שירות הנשירה, הוא רוצה להקציב לזה כסף מיוחד. זאת אומרת שרק את הכסף צה, אמרו, בשביל זה נזים חברי כנסת, צריכים לעשות את ראשי ישיבות, לא את החברי כנסת. אבל כנראה רוצים דרך הממשלה משהו, לא יודע. כן? היה שם זה, התקפות על כל האירוע הזה. אם רוצים לעשות משהו, צריכים לאסוף את הראשי ישיבות, לא אתה, גם לצלטים. על כל פנים, אולי רוצים לעשות את זה לקנה מידת לאומית, לא יודע מה, מה הנושא, כן? אני קראתי כתבה לפני כמה חודשים בעיתון משפחה, רעיון עם מישהו שמטפל באנשים. הוא אמר דבר מרחיב, מרחיב. הוא אומר שהוא תמיד שואל את האנשים שמגיעים אליו, שהוא רוצה לטפל בהם, איך הגיעו? איך הייתה, צריך להיות נקודה התחלתית, כן? אז הוא אמר, 90% מהמקרים, איך התחילה הנשירה? בהופעות חסידיות. שהשתתפו הופעה חסידית. בחוץ. בכניסה, ביציאה. עכשיו יבוא משגיח, אגיד, אסור ללכת להשתתף בהופעה חסידית. איך אני אוהב, זה שרור, מה יש? זה נפרד, גברים נשים פה, וזה חסידי, זה הופעה חסידית. שירים חסידים. ולמעשה זה כתוב מפורש, כתוב מפורש, ישמלו לכם, כתוב, תנספה לבבכם וסרתם ועבדתם לוקים אחרי, אומר רשי במקום, מה זה וסרתם ועבדתם? כיוון שאדם שר מבית המדרש, הסיכון שלו זה עבדתם לוקים אחרי. זאת אומרת, אם תהיה אדם שהגיע לסוף לכנסייה, זה אחר שזה התחיל, זה שיצא להופעה חסידית. זה תחילת החורבן. וזה הנקודה שלפעמים בחורים לא מבינים מדוע הנהלת הישיבה כל כך, אלה שמבינים עניין, אבל שהמשגיח, אז מה אם עשיתי ככה? אז מה? יש נקודות שנקראות תחילת החורבן. נכון? עכשיו זה לא חורבן, עכשיו לא נראה כלום, מה יש? הגיע שמח מלך עבדת ירושלים, הכל דברים מתפקדים כסדרם, יש אוכל, יש חנויות, יש הכל, אבל אם אתה יודע לתפוס את זה בהתחלה, אפשר לעצור את זה. זה עשרה בטבת. עשרה בטבת, אני אומר, יש לי עוד נשימה של סיפורים, שאולי בהזדמנות אחרי נדבר, כן? איך העניין הזה של תחילת החורבן, אם אדם יודע, גם בשלום בית, אם אדם יודע לעצור דברים לפני שהתפתחו, אז אחר כך מגיעים לרב, הבית חרב כבר. גם בחינוך הילדים, עושים טעויות, עושים שגיאות, אתה רוצים לתקן אותם, אומרים, מה אני אעשה עם הבן שלי? היית בא שנה קודם, היה אפשר לעזור, עכשיו אתה מגיע גם בעסקים, גם בחיי חברה, וכל מיני דברים, אדם צריך לדעת לתפוס את העשרה בטבת, לכן צריך להיות את עצם היום הזה. למה לא מחר? כי מחר זה כבר לא תחילת החורבן, זה כבר לא המסר של תחילה. מחר זה כבר כאילו הסתם, אז המלך כבר נמצא במצור על ירושלים. אבל כשהתחיל, זה המסר של עשרה בטבת, וזה עצם היום הזה. יהיה רצון שנזכה באמת שיהיה לנו בינה וחוכמה, צריך עיניים פקוחות לדעת לתפוס נקודות התחלתיות כדי לעצור אותם בזמן, ושנזכה תמיד להיות רק בניין ולא חוכמה.